כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
כיכר מלכי ישראל, היום שאחרי, מאת רוני סומק. בקופסאות הפח נדלקים נרות הנשמה, להבה אחר להבה כחברבורות על אור נמר שנורה בג'ונגל חלומותיו. עיניו שכמעט ראו כבש גר עם זאב, תלויות פתאום על קיר הדם בדרך אל הלב. מתוך מחזור 95, אנתולוגיה ספרותית שראתה אור לראשונה בנובמבר 2013, לרגל ציון 18 שנה לרצח יצחק רבין, זיכרונו לברכה. האסופה נותנת ביטוי ייחודי וראשון מסוגו לרחשי ליבם של כותבות וכותבים שחוו את הרצח על בשרם. היי, שלום לכם, אני נועם פרטום, ואתם מאזינים לטקסט מניה, תוכנית שכמו שאתם כבר יודעים, הקטע שלה הוא טקסטים, ובה אני כל פעם מתעלקת על איזה נושא רעיוני או עקרוני אחר, ודשה בו ומתעסקת בו באמצעות טקסטים ספרותיים. והפעם ענייננו הוא אקטואלי, רלוונטי היום כמו לפני 22 שנה, אני חושבת, והכוונה לרצח רבין, שאנחנו במקרה נעסוק בו השבוע, אבל אני חושבת שהוא תמיד בלב שלנו בתור אזרחים ישראלים במדינה הזאת. עולה השאלה למה רצח פוליטי הוא חוויה כל כך מערערת ומטלטלת עבור חברה, ואני חושבת שאת התשובה לזה אפשר למצוא ברוח הדברים האחרונים שאמר רבין נאום המצוטט האחרון שלו. האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה, יש לגנות אותה, להוקיע אותה. אתם מן הסתם זוכרים את השורות האלה שכבר הפכו למנטרה ישראלית, אני חושבת. ונראה לי שזה לב העניין, שרצח פוליטי קורא תיגר או מערער את היסודות של הדמוקרטיה. הוא מפר חוזה נורא נורא בסיסי בין אזרחים במדינה דמוקרטית, שאנחנו יכולים להשמיע את העמדות שלנו ולהילחם למען העקרונות שלנו ולבטא את הדעות שלנו, ובמקביל מחויבים לכבד את הדעות והעמדות של כל האחרים. אלו כללי המשחק, קל וחומר כשמדובר בדמות פוליטית, בנציג ציבור שבשביל זה הוא נבחר וזה תפקידו המוגדר והמוצהר ברמה החברתית והציבורית. אני חושבת שיש בחוויה הזאת משהו מאוד מצלק, ומה שננסה בתוכנית הזאת לעשות ולברר זה איך אנחנו מתמודדים עדיין היום 22 שנה אחרי עם ההדהודים וההשלכות של הרצח הכואב הזה. אז מתחילים, ואני חושבת שאי אפשר שלא להתחיל בשיר שבעיניי הוא הכי מזוהה עם רצח רבין. אני חושבת עבור כל בני דורי, דור ילדי הנרות שהסתובבו וישבו בכיכר, והכוונה כמובן ללבכות לך של אביב גפן, שיר שהוא בכלל כתב במקור לזכר חבר שלו שהתאבד בצבא והפך להמנון שמזוהה עם הרצח הפוליטי של רבין. אז לבכות לך. אני הולך לבכות לך, תהיה חזק למעלה. געגועי כמו דלתות שנפתחות בלילה. לנצח אחי, אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף, אתה יודע. ויש לי חברים, אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע. כשעצובים הולכים לים, לכן הים מלוח. וזה עצוב שלהחזיר ציוד אפשר, לא געגוע לנצח אחי. אזכור אותך תמיד וניפגש בסוף, אתה יודע. ויש לי חברים, אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע. וכמו הגלים אנחנו מתנפצים אל המזח, אל החיים. וכמו הגלים אנחנו מתנפצים אל המזח, אל החיים. אני הולך לבכות לך, תהיה חזק למעלה.
מתוך האנתולוגיה המחזור 95, עוד שיר של שחר מריו מורדכי, משורר נפלא, והוא נקרא לפני שממשלת ישראל מודיעה בתדהמה. יש מדינה פוסעת בדרכים השמורות לטיילים, אבל אף פעם לא עוצרת להביט בנוף. עיניה נשואות תמיד אל אפר השבילים, פן תמעד, מענף שוטה, שרוך פתוח, צוק אל פי תהום. לאדמה שלה יש צליל גומע של מתכת, כמו של מטבעות קופה פעורה לעודף. בבערת הקיץ יש לה גם מראות שלכת, ורשפיה רשפי אש גם בסעור החורף. לחיים שבה יש צל של התנקשות ומוות. באהבה אליה יש תמיד חשש פרידה. לכן ראש הממשלה שלה עוזב ממש עכשיו את העצרת בכיכר. יש לו עבודה. השיר הזה מדבר על התקופה שקדמה לרצח, על תקופת ההסתה ורכשי הלב האומים ועל התסיסה הלא נעימה ומבשרת הרעות הזאת שרכשה פה במדינה ובסופו של דבר התפוצצה והביאה לרצח הנתעב והמאוד טראומטי הזה.
טקסס, 22 נובמבר 63, נרצח ג'ון קנדי שקראו לו בלי גייס, יריה אחת בצוואר ושתיים בראש. הלווייתו נערכה בסוף נובמבר, הרבי אוסוולד ירה בו מאיזו סיבה. היינו בצופים, שיחקנו כדורגל, דוח רצח מתחיל בלי מילת אהבה. שבת בתל אביב, עיר בלי שמיים, 4 בנובמבר 95, נרצח כנראה פעמיים, שתי עיריות מקטח שמתנקש. הלווייתו נערכה יומיים אחר כך, מטורף אחד ירה בו מטווח קצר. היינו בבית, ישבנו סתם ככה, אחר כך הלכנו לבכות בכיכר.
כמה דמעות, כמה נרות, כמה שיגעות,
עוד אפשר לזהות כמה ימים כמה חשיכה יעברו עד שהכל ישחר
השיר מתוך געגוע לאן אסע עכשיו ומה אבקש הימים ימי זעם יש אומרים שזה ככה הימים ימי פעם עם ימי עכשיו איך תבוא מנוחה לארץ הפחד ורק השאלה מי עוד ירצח
כמה דמעות כמה נרות כמה שיגעון עוד אפשר לזהות כמה ימים כמה חשיכה יעברו עד שהכל ישכח כמה דמעות כמה נרות כמה שיגעון עוד אפשר לזהות כמה ימים כמה חשיכה יעברו עד שהכל ישכח
על הקו המורה והמשורר דניאל באומגרטן, שיזם את האירוע פנקס שירים, שבו תוקרא שירה שעוסקת ברצח רבין, ובאופן כללי אני חושבת בישראל, כפי שהיא התעצבה ב-22 השנים שחלפו מאז הרצח. היי דניאל.
היי.
אז תגיד, מה מתוכנן להיות באירוע?
בעצם אנחנו מתכנסים ללמוד דרך, דרך שירה שנכתבה בשנים האחרונות, על איך אנחנו תופסים את רצח רבין ואיך ישראל התעצבה מאז הרצח.
ומה גרם לך לארגן את האירוע הזה? למה זה חשוב היום?
טוב, ברמה האישית רצח רבין הוא היה אירוע מאוד מאוד משמעותי ואני מתייחס אליו בתור אירוע מכונן של הילדות שלי. אבל ברמה הלאומית אני חושב ש... הרבה מאיתנו מרגישים שרצח רבין, הצל שלו ממשיך להיות נוכח במציאות שסביבנו. וגם עם הזמן משכיחים אותו, וחלק ניכר מהאנשים פה בעצם לא כך היו פה בזמן שזה היה, אנחנו ממשיכים לחיות את ה... במובן מסוים את התוצאות של הרצח.
כן. אמרת שזה היה ברמה האישית אירוע מכונן עבורך. איפה היית כשרבין נרצח? אני אשאל אותך את השאלה הקלישאית ה... קלאסיק.
האמת היא שבתור ילד, בכיתה ז' ישנתי, ויש לי שיר שמתעסק בזה, אז הוא עונה על השאלה הזאת. וישנתי ושהתעוררתי בבוקר בעצם בצורה מאוד חותכת, נודעה לי המציאות. מן הסתם לקח זמן עד שבאמת עיכלתי מה באמת נאמר לי.
כן. למה זה היה כל כך מטלטל עבורך?
למה זה המטלטל? קודם כל אני חושב שברמה, כמו הרבה מאוד אנשים, היה שוק בכלל שראש ממשלה נרצח במדינת ישראל, למרות שהיו עזרות לפני כן, נעשתה הסתה ודברים אחרים. אבל ברמה האישית שלי, אני חושב שדווקא מנקודת מבט של ילד שתמך בתהליך השלום ואפילו התכוון להגיע לסרט ובסוף דבר... איכשהו לא הגיע אליה, אז בתודעה של ילד זה מאוד מאוד דחף אותי במשך שנים ללכת אחרי הלב, ללכת אחרי דברים שהרגשתי שאני מאמין בהם וכביכול לא להשאיר את המלאכה לאנשים אחרים.
אתה מתכוון לדברים ברמה הפוליטית? זאת אומרת, זה דחף אותך להיות מעורב יותר פוליטית?
כן, אני הייתי ילד קיבוצניק כשרבי נרצח, ואחר כך לקח זמן עד שבעצם יכלתי באיזה קיבוץ מבודד ליד רצועת עזה באמת לעשות עם זה משהו. אבל במערכת הבחירות של 96 קצת היינו פעילים, אבל אחר כך בנעוריי הייתי בתנועת נוער פוליטית, ואחר כך דווקא מעמדות שמאלניות החלטתי שאני רוצה להיות חייל קרבי, ובשביל להשתדל להיות האדם המוסרי בפעילות מבצעית וכל מיני דברים אחרים. בעצם זה היה איזשהו ראש חץ שמשך אותי קדימה, עם תרגום אחר של ההחלטה הראשונית ההיא.
איך אתה מסביר את זה שזה היה כזה טריגר שהזניק אותך וייצב את החיים שלך באיזשהו אופן?
איך אני מסביר את זה? אני חושב שזה היה איזשהו הלם. הלם שגרם לי בתור ילד לחשוב מה אני מצפה מעצמי, מה אני רוצה שיקרה במדינה שלי. ואיזושהי תחושה שאני... כאילו, היום אפשר להסביר את זה ולהגיד שזה, את יודעת, זה בלבול גם של ילד. כי מה היה ההבדל אם הייתי הולך לעצרת בעצם?
כן.
ואז כביכול הייתי מרגיש איזשהו נטל כזה על הכתפיים שלי. אני גם זוכר שבעצרת הראשונה בעצם אחרי, אני זוכר שהגעתי מהסעה מהקיבוץ, ואיך שנכנסתי לכיכר רבין, שמעתי במגפון את לאה רבין באחד מהנאומים המפורסמים שלה, איפה הייתם אז, אבל כאילו לא הייתם אז, אבל אתם פה עכשיו, משהו כזה.
כן.
ואני חושב שהרבה אנשים זוכרים את זה. אני חושב שכל הערבוב של המציאות שהייתה מסביב, הכאוס שהיה מסביב, תחושות אשמה או כל מיני דברים כאלה, כל אלה הרכיבו ביחד את כל מיני החלטות. הרי אנחנו לא תמיד מקבלים החלטות באמת מדויקות ורציונליות, אבל הן ממשיכות להיות איתנו הרבה אחרי שהם נקבעו.
כן. היה איזה רגע ממש בהתחלה שבו פתאום נפל לי הסימון והבנתי בדיוק למה אתה מתכוון, או ככה אני חושבת, כשאמרת שרצית, שהבנת שאתה צריך לפעול כדי שהמדינה שלך תראה כפי שאתה רוצה שהיא תראה. כלומר, כאילו משהו ברצח הזה גרם לך לרצות אתה לעשות דברים בעולם ולחולל שינוי כדי שלא יקרו יותר דברים כאלה.
כן, שהמציאות שלנו שאנחנו חיים בה כאן תמשיך ותתעצב לכיוון חיובי, מוסרי, חברתי, צודק. וכל פעם זה יתרגם לצורה אחרת. אני חושב שבאיזשהו מובן זה ממשיך להתרגם גם היום בצורה אחרת.
מה זה אומר בצורה אחרת?
טוב, אני לא אעשה עכשיו קיצור תולדות חיי, אבל אני חושב שבהרבה מאוד מובנים, בכל מיני צמתים בחיים שלי, החלטתי איזושהי החלטה קצת אידיאליסטית, אולי אידיאליסטית מדי, שאומרת שאני צריך לעשות משהו שאני חושב שהוא איזושהי עשייה חברתית. אז בגלגל האחרון של זה, זה שהחלטתי ללכת לתחום החינוך.
זהו, ואתה מרגיש שזה משהו שנכון בכלל לגבי אנשים בני דורנו? כלומר, שאנחנו נמשכים יותר גם שיש לנו אספירציות חברתיות ואיזה של מעורבות יותר, ואתה קושר בין הדברים?
קשה לי להגיד את זה, וקשה לי גם לדבר בשם איזה משהו כללי של דור, אבל אני חושב שחלק משמעותי מהאנשים שאנחנו מכירים סביבנו ברמה מסוימת כן מתנהלים בצורה כזאת. חלקם קצת צמצמו את הניסיון לעשות את זה אחרי המחאה החברתית, אחרי התחושה הזאת שאחרי המחאה החברתית, למרות כל מה שהיה בה, זה לא התקדמנו הלאה.
כן, זה לא התרומם מספיק, כן.
בדיוק. אבל אני חושב שזה כן נמצא בחלק ניכר מאיתנו.
זהו, ובאמת אמרת שבחרת בחינוך, אתה מורה, אז איך אתה מתווך לבני נוער את רצח רבין, לתלמידים שלך, איך הם מגיבים לרצח?
האמת שאני קודם כל משתדל לנקוב בעובדות, כי אני ממש, לצערי הרב אני אומר, שאני חושב שאין להם ידע עובדתי מאוד בסיסי, לא רק בקשר לרצח רבין, גם לדברים היסטוריים אחרים.
הם יודעים על הרצח? רצח רבין זה משהו שקיים בתודעה שלהם?
כן, רצח רבין קיים בתודעה שלהם, הוא קיים בתודעה שלהם בצורה לגמרי מתווכת ממה שמספרים להם, וכל שנה אמורים לספר להם מחדש, וכל שנה אמורים לעשות, להוסיף עוד רבדים. אני גם משתדל לספר להם על ה... גם מבחינה עובדתית, מסע הסתה שהיה, שקדם לרצח.
כן.
אבל גם להגיד להם בתור מורה לאזרחות, שבמדינה דמוקרטית מותר ורצוי להיאבק על העמדות שלך, ומותר להיאבק נגד ממשלה נבחרת, וכל הדברים האלה. אבל השאלה, עד איזה מקום אנחנו מוכנים, שבאמת, איזה כלים אנחנו מוכנים להכשיר בשביל מאבק דמוקרטי, ואיפה רוצים את הגבול. וזה גם שאלות... רלוונטיות לחיינו בכלל.
לחלוטין. הן כל הזמן לצערנו מניצות את ראשן וממשיכות להיות לגמרי אקטואליות.
נכון.
התאייה הזאת, מהי חציית גבול של הדמוקרטיה, ואיפה, כן, ואיפה צריך לבלום. טוב, אני רוצה שלסיום אתה משורר, ואני רוצה שתקרא איזשהו שיר שלך ביחס לרצח רבין.
כיכר. לא היית מוכן על אדני הזינוק שהעירייה נשמעה. תתעורר, דבר נורא קרה, רבי נרצח, אמך אמרה, ויצאה מהחדר. שכחת להירשם להסעה לעצרת בלוח בחדר האוכל, וכשנזכרת, האוטובוס והיה מלא. יהיו מספיק אנשים, הוצאת את עצמך מהקהל. בימים הבאים כולם דיברו על רבין והשלום, אפילו בשיעור מתמטיקה, ובשבת קולות התוכחה גייסו את כל העם אשר במחנה. בערב ההוא, הכיכר התיירחה לעד בעיניך, תמיד מכילה את היעדר אנשיה. לא העלית בדעתך שתגור כמה רחובות מכאן, בדירת פרטר דיה לאהבה בלבד. לא חשבת שהרחובות ייקבעו אנשים, רק לקיץ אחד. לא היית ילד נרות, היית ילד הפגנות, וכשבאת להצהרות הזיכרון, הפעילים קראו להן פסטירבין, לאגתם לנזכרים פעם בשנה. לא הבנתם את רדות העבודה וחשבון הבנק. לא הבנתם את מכבש הייאוש והמחנק. לא חשבתם שמשנה לשנה זה הולך ומתנוון. שמשנה לשנה תהפכו להם. עכשיו מוקרן על מרצפות הכיכר דיוקן המנהיג הנבחר. אנשים חולפים על פניו. משלים עצמם שהם במחשבותיו.
וואי, אתה יודע שכשקראת עכשיו פתאום... נפל לי עוד הסימון, אני הייתי קצת יותר קטנה ממך כשרבין נרצח, הייתי בכיתה ג', אבל פתאום הבנתי כשקראת איזה סתירת לחי זו ואיזה מין התפכחות או טקס חניכה כזה עבור באמת נער צעיר שמשוקע באידאה של השלום ויש לו, אתה יודע, איזו תפיסה יותר אידילית, מוגנת על שלום ועל ערכים, ופתאום קורה דבר כזה, פתאום הבנתי שזה הייתה איזו קריאת השכמה עבורך.
לגמרי.
שזה מאוד עובר חזק בשיר. אז רק לסיום אני אשאל אותך, אתה מרגיש, אני חושבת שבשנות ה-90 המאוחרות, אחרי שרבין נרצח, הייתה ביקורת מאוד נושכנית על הרצח, מערכונים של החמישייה הקאמרית למשל, וכל מיני דברים כאלה. אתה מרגיש שבתקופה הזאת, היום, אפשר לבטא עמדות פוליטיות מורכבות לא פחות כמשורר?
אני חושב שכן, אבל מצד שני אני חושב, ואני אדגים את זה דרך דווקא הסרט פוקטרוט, שהיום גם דברים שהם לא באמת רדיקליים, גורמים להם להתאפס כרדיקליים.
כן.
הדברים התקהו. וגם לא צריך לצרוך את התרבות, לא צריך לקרוא את התרבות, לצפות בתרבות בשביל לבקר אותה, ולהציג אותה כקיצונית ומנוגדת וכל הדברים האחרים. אז באיזשהו מקום אנחנו, במובן הזה, במובן של הדברים האלה, אני חושב שאנחנו אפילו נמצאים במצב יותר מדורדר, מבחינת הצריכת תרבות. עד כמה שאני יכול להשוות למה שהיה אז, אבל אני לא בטוח עד כמה אני יכול לעשות את זה.
כן. טוב, אז שיהיה אירוע מאוד מאוד מוצלח, טוב שאתה עושה אותו כדי לתת קונטרה להשתקה שאנחנו חיים בתוכה.
אני רק אגיד עוד משפט.
בטח.
לפני כמה שנים, ביוזמה של דרור לנפש, הוציאו אנתולוגיה, אני לא יודע עד כמה היא... נגישה היום.
נכון, אני...
שקורה מחזור 95.
אפילו קראתי שיר, אני קוראת ממנה שירים בתוכנית.
אה, מעולה.
כן.
אז כדאי לחפש...
נכון, חפשו אותה, את אנתולוגיה מחזור 95. כן, יוזמה חשובה. תודה רבה, דניאל.
תודה רבה לך.
ביי.
שוב הרוח נושבת קרירה, ככה שר בחלוף אש הקרב, שנוסיף עוד קיסם למדורה, איך עברו הזמנים בלעדיו, ושוב סתם. זר שירים ממילים שאהב, על הנגב יורד ליל הסתיו, כי ראות שכזאת לעולם לא תתננו לשכוח אותה. נעשה את השיר כמו זר של פרחים, ממילים אחרונות שהאיש שהוא שם, משתיקת הגברים, מדמעות הבוכים, ילדים שהדליקו נרות בכיכר, מפסוקי אהבה שנותרו על הקיר, מכל אלה נדליק להבה של תקרה. היא דואכת אולי, היא תשוב בחלוף אש הקרב, שנוסיף עוד קיסם למדורה, איך עברו הזמנים בלעדיו, ושוב סתם.
יש שני פריטי תרבות ישראליים שכמעט ניבאו, או כמו ניבאו, את רצח רבין. הראשון שלהם הוא ביום שבו ירו בראש הממשלה, ספר של עוזי וייל מ-1991, סיפור המפתח בו גם עונה לשם הזה, והשני הוא קול של אלוהים אחר, שיר של נושא המקבעת מ-1988. נושא המקבעת אומרים שם, הגיוקים הקטנים העירו את ראש הממשלה בבניין החדש, דמיינו את הראש הקטן שלו נחבט לתקרה בבעלה. ככה אוהד פישוף, הסולן של נושא המקבעת, כתב, ואולי הוא התכוון בעצם ליצחק שמיר קטן הקומה. בהמשך הוא מוסיף, מימין ראש של ראש ממשלה, משמאל חצר העירייה, עוד דקה שיטפון הגדול יסחוף אותנו. האיש החולה של אמריקה יקי, המשורר הלאומי, יתעד הכל. אז אוהד פישוף אולי לא התכוון ספציפית לרצח של ראש הממשלה בחצר העירייה, אבל השיר שלו ושל חבריו ללהקה תיאר את הניתוק של חלק מבני הדור השלישי בישראל מכל מה שהיה לפניהם. דור שהטירוף של המדינה הזאת גרם לו לברוח, להתנסה, להישמת, להתעלם מהמציאות, עד שרצח רבין העיר אותו מהחלום כמו איזה כף על הפרצוף. נושא המקבעת בישרה על הגל החדש של הרוק הישראלי בתחילת שנות ה-90, אותו גל בדיוק שרצח רבין קטע כמה שנים אחר כך. אז עכשיו אני אקרא לכם קטע מתוך רשימה שעוזי וייל כתב ב-2014, כמין תגובה לעצמו. הוא קרא לזה ביום שבו ירו בראש הממשלה, גרסת 2014, או סתיו בכיכר. ואחר כך נשמע כמובן את נושא המקבעת. ביום שבו ירו בראש הממשלה, כתבתי פעם. הלכתי לחפש דירה ולא ידעתי מזה כלום. זה לא היה נכון. כתבתי את זה 7 שנים לפני שירו בו ממש. אבל כשסוף סוף החיים החליטו להישמע לספרות, הייתי 2 רחובות משם. מהמקום שבו אני עדיין לא יכול לעבור על פניו מבלי לייצר, ולו לשנייה אחת חסרת זמן, לייצר מכנית, לייצר ללא מטרה, שהרי מי שמת מת, ומי שחי עבר הלאה. אבל אני זוכר שבלילה ההוא לא נעצרתי, כי היו שם יותר מדי אנשים. אמרתי לאשתי, השלום כנראה הסתדר בלעדינו, ועשינו עיקוף דרך גן העיר שפעם היה גן חיות, ובכל שבת אפשר היה להיכנס אליו חינם. וזה ממש לא יאמן כמה חיות הם הצליחו לדחוק לתוך שטח כל כך קטן. פילים ועריות ודובים ונמרים וקופים והיפופוטמים וג'ירפות. אבל מה שהכי חשוב, בוודאי לילד, היה אולם המראות המעוותות והגלגל הענק הכי קטן בעולם כנראה. וסיפרתי לאשתי איך פעם, אחרי שפינו את גן החיות, הלכתי שם עם אחותי שהייתה ילדה קטנה, ומצאנו שריון של צב ענק בקצה הדרך. ואחותי שאלה, מה זה? ואמרתי לה, את זוכרת שראינו בטלוויזיה איך שהעבירו את כל החיות לספארי? כן, אז לקחו את כולם בצעדה גדולה מתל אביב עד סוף רמת גן, הסברתי. והצב, בגלל שהוא הולך כל כך לאט, הסתרך מאחור הרבה, הרבה אחרי האחרים, ולא הספיק לזוז משם בזמן, ואז באו דחפורים והרסו את גן החיות, וזה מה שנשאר ממנו. והיא נעצבה מאוד כמובן, גם כי הייתה קטנה וגם כי לא תיארה לעצמה איזה חוש הומור מעוות אחי ההולך ומפתח. ואחר כך כבר הצטערתי, אבל זה היה מאוחר מדי, כי אתה יכול לתקן את העובדות, אבל לא את הצער שהן גרמו. ואמרתי אז לאשתי שאני מקווה שלמדתי לקח לא להתבדח באכזריות עם קהל תמים כל כך. אבל רבע שעה אחר כך, בשעה שישבנו לשתות קפה בתולעת ספרים, שהייתה אז ברחוב באזל, ראיתי אנשים מתכנסים סביב הטלוויזיה בתוך החנות, ואף מלצר לא יצא לשרת את יושבי בית הקפה, זה כמה דקות. נכנסתי פנימה, ושם ראיתי מה קרה, בינתיים, בכיכר מלכי ישראל. ויזאתי החוצה כולי פליאה, ואמרתי לאשתי, תשמעי, ירו ברבין. כל האנשים בקפה הרימו את עיניהם אליי בבת אחת, וכמו הייתי כרוז העיר הרשמי, התקבצו כולם סביבי ותבואו לדעת עוד פרטים. ואישה אחת נרגשת במיוחד שאלה אותי שוב ושוב, שוב ושוב. אבל מי? מי הרה בו? מי? ואלוהים יודע למה, ובניגוד מוחלט למה שעשר דקות קודם לכן נשבעתי לא לעשות יותר לעולם, אמרתי בידענות, שמעון פרס. לא יודע למה, ככה אמרתי. ומיד נחרדתי, כי כולם נעלמו דום בפחד גדול, באימה של ממש. ומיד אמרתי, לא, סתם, אין לי מושג מי, אבל זה היה מאוחר מדי. אימה, כמו צער, היא לא דבר שאפשר למחוק על ידי תיקון המידע. אגב, לשמחתי, התברר לי אחרי שנים שזה עובד גם הפוך. גם אהבה, מסתבר, אי אפשר למחוק, אף על פי שהאדם שאהבת איננו כבר. או שאינך אוהב אותו יותר, אבל זכר האהבה איננו ניתן למחיקה, וזה מעודד, אם כי בסופו של דבר הכל נעלם כנראה. והזיכרונות הכי עמוקים שלך הם מקסימום הלגו שאיתו ילדיך בונים חיים אחרים לגמרי, ואולי, לפעמים, סיבה לאנשים שלא מכירים אותך בכלל, לזהות שאתה שייך לקבוצה מסוימת של אנשים, כאלה שמתנהגים ומדברים וחושבים בצורה מסוימת. תראו את זה! הוא נראה כמו אחד שזוכר את רבין. או כמו שאמר לי פעם אלי טורג'מן שלמדתי בבית ספר לפני מיליון שנה. אתה, יש לך זיכרונות שלא קרו בכלל.
חשבתי להסתובב קצת, לראות. אתם יודעים שיש בניין חדש ליד העירייה שתיתי, נהייתי שיקור התגלגלתי במורד הרחוב איפה שנטוע את פקיד הדואר הופ, פקיד הדואר הגיוקים הקטנים העירו את ראש הממשלה בבניין החדש דמיינו את הראש הקטן שלו נחבט לתקרה בבהלה יקיר אותי התעוררת יקיר אותי יקיר אותי יקיר אותי בעקרונות הקיום
Walking on the wild side of Santa Monica in the afternoon
עוד דיון אחד מדהים ולסמטאות החורבות הפיקפוקים וזהו חשבתי ששמעתי קול של אלוהים אחר זה הדבר, זה הדבר זה הזמן לקבל את החומצה לתוך המוח היא כה קרה
קוקרה ומקולקלת.
סיפור בשם התקפה לב שכתב עידן גרינברג, גם הוא לקוח מתוך האנתולוגיה הספרותית המדוברת בעקבות רצח רבין, מחזור 95. רק אני אגיד שגם פה, כמו בקטע של כשקראתי של עוזי וייל, באופן, באורח פלא, מככבים הצבים. התקפה לב. כשסבא שלי שמע שרבין מת, קבעו עיניו. רגע לפני שאיבד אחיזה, ביקש ממני לפרוס את השטיחון הצהוב המונע החלקה למרגלות האמבטיה. לבוש בחלוק מגבת עבה, עמד שם מטפטף ובכה. מזל שסבתא שלך לא בחיים, הייתה חוטפת התקפה לב, אמר לי. אחר כך צעד אל עבר הכיור, שטף את פניו והוסיף. צריך לעקור מפה את האמבטיה ולשים במקום זה טוש. פעם הבאה אני יכול לשבור את הראש. כשסיים להתלבש, הצטרף אליי אל חדר הטלוויזיה. צפינו בשורת ילדים מדליקים נרות, בבני המשפחה מדברים, ומשפט אחד לא יצא לנו מהראש. אז ניגש סבא שלי אל המגירה בשולחן, חיטט בין שלל חפצים, מעדכי שולחן מתחתיים, דפים משובצים בעלי ריח ישן, ניירות קופי, סרגלי משולש ועתי דיו, ושלף מקטרת. בוא, הוא קרא לי. השכנים בדירה מולו, כך הוא בטוח, סוחרי סמים. כל היום אוטוסטרדה של אנשים, נכנסים לכמה דקות ויוצאים עם שקיות ביד. בטח כל מיני סוגי סמים יש להם שם, וראה הכל דרך עינית הדלת. שולי האנשים נעשים עגולים, הזכוכית האהבה עושה את זה קלסטרופובי, מרובת. חושבים שהם עושים הכל בשושו, מה הם חושבים, שהם המציאו את הגלגל? הוא נתקל בהם לפעמים, שני שותפים צעירים בשנות ה-30, תמיד הם נראים לו מאושנים ומחויכים יתר על המידה. אז עכשיו, אם לא קשה, ביקש ממני, לך ותביא לי משהו לשים בתוך המקטרת. כבר 10 חודשים מאז האירוע לא ישן כלום. האירוע היה שם הקוד למותה של סבתי. אחרי שהוטבע בשיח המשפחתי, אסור עוד היה לומר את השם המפורש, מוות, כאילו מדובר באפידמיה. קשה בעיקר היה להרגיל את הילדים הקטנים שרצו והסתובבו בשבעה בין רגלי המבקרים, חזרו ואמרו, סבתא מתה, סבתא מתה. ביום שבו נפטרה, הופיע בביתם להקה של אנשי חברה קדישה, ולבסוף רמי, מפנה הגופה ונהג אמבולנס פרטי. בשיחת הטלפון, נקב הנהג המפנה רמי בסכום המבוקש. כשהגיע אל הבית לבוש חולצה, עליה התפשטו שני עיגולי זיעה, החזיק בידו סיגריה דולקת, ומיהר לברר איפה הגופה. סבא שלי לא הבין. איפה אשתי הוא מתכוון? רודינקה? איפה המנוחה הוא רוצה לשאול? זאת שמתה, זרז אותו הנהג. בשביל מה התקשרתם אליי? וסבא איתה את הלסת, מצביע על חדר השינה. רמי התקרב, בחן את סבתי, ואז יצא ושאל על איפה הטלפון. הוא צריך לעשות שיחה. יש פה עסק עם אחת שמנה, קרא אל תוך המכשיר. אני צריך שתעלה למעלה, הוסיף. בינתיים חזר אל החדר ושאל את סבי אם להסיר את הטבעת שעל האצבע. מבולבל, הנהן סבא בחיוב, והנהג התקרב, ניסה למשוך את הטבעת, ומשלו צלח, שימן בבזלין שקוף את האמה, ועקר ממנה את התכשיט. סבא בהה בקטם הבהיר הנגלה סביב האצבע של אשתו, חישוק דק וברוד בתוך אור גופה המתקשה. ימים אחר כך סיפר לי כי לרגע ראה את כל חייו חולפים בתוך העיגול החיוור ההוא. בדירה מול סבא שלי הפעמון לא עבד. השעה הייתה כבר מאוחרת ועדיין קולות מקלטי הטלוויזיה עלו מתוך הבתים ויצאו אל המסדרון סטריאופונית. כולם משחזרים שוב ושוב את המילים מודיעה בתדהמה. עברתי לדפוק על הדלת כמה פעמים עד שחור העיני תשחיר מולי והדלת נפתחה. אני השכן ממול, הסברתי. הנכד של רוזנצוויג. בוא תיכנס, אמר לי בחור בשרוול שחור. בתוך הדירה התרווחו על מזרונים נמוכים כמה אנשים. הטלוויזיה הדלוקה ברקע שידרה בכל אילם מראות אבל שאיש לא הורגל בהם קודם, ושני נרות זיכרון נצצו על דרגש עץ קטן. אחת, אדומת שיער שנגנה על גיטרה, מלמלה בגרון חנוק, והשאר הצטרפו אליה. הבחור התקרב למרכז המעגל והזמין אותי להתיישב איתם. יש גם הרבה אוכל, אמר. הודיתי לו, אך הצבעתי על הדלת, סבי. ביקשתי ממנו לרגע לגשת אותי לצד. זה קצת מביך, הודיתי. אבל אתה מבין, סבא שלי בטוח שאתם מוכרים פה סמים. הבחור חייך, והוא ביקש לדעת אולי יוכל לקנות מכם. אמרתי ושלפתי את המקטרת שלו מכיס הג'ינס. האיש מולי סימן לי בידו ונעלם אל החדר בקצה המסדרון. כעבור חצי דקה חזר עם שקית מים בידו בתוכה כתם אדום. כך הוא הושיט לי וחייך. תן את זה לסבא שלך, יש גם בכחול אם הוא מעדיף. הרמתי את השקית לגובה. צב מים קטן שחה בביתיות, וכשהסתכלתי עליו הוא הפנה אליי מבט זקן. פשוט זה לא כל כך חוקי למכור פה אותם, אומרים שזה מביא סלמונלה. הוא היווה את פניו. אתה ידעת? אומרים שיש צבים שלא מתים אף פעם. אחר כך הוא הסביר לי איך לטפל בצב, להתאים לו אקווריום, במה להאכיל. הוסיף שבכל שאלה נוכל לבוא להתייעץ איתם. זה יעשה לו טוב לסבא שלך, הוא אמר. קולות הנגינה עטפו אותנו באקורדים של ליאונרד כהן, והוא התרחק אל מעגל היושבים. לגבי הדבר השני, אמר כשחזר, כך, תהנו מזה, הנהן אליי. כמה שאפשר, אתה יודע. לפני שיצאתי, התחבקנו דקה ארוכה. הם ישלמו על זה, קרא סבא ושאף מהג'וינט. כל אחד שעמד שם על המרפסת. אחר כך הוסיף, כשהוא בוהה במסך ולקח נשימה ארוכה. זה בחיים לא יהיה עכשיו ראש הממשלה. עבוד לו, פרס ייקח אותו בלי מלח. אף אחד לא ישכח לו עכשיו את ההפגנה היא ברעננה, קרא סבא בתוכך. איך הוא הלך שם ליד ארון המתים שהיה כתוב עליו רבין ולא עשה כלום. תשמע לי, קרא וידיו המקומטות רעדו בחס. אף אחד לא ישכח לו את הנאום בכיכר ציון לפני חודש, את המרפסת. חודשיים טיפל סבי בצו המים. מדי בוקר היה מאכיל אותו בתוך מיכל קטן בבשר קצוץ ודגים שהיה אוסף עבורו במיוחד מהקצב. פעם בשלושה ימים היה מחליף עבורו את המים אחרי שהיה מחמם אותם ל-27 מעלות בדיוק. בימים שמשיים היה מעביר את האקווריום למרפסת, והצו היה מטפס על אבן שהניח סבי בקצה האקווריום. קרן אור שפגעה בה חיממה וקרנה גם על גבו של סבי כשישב על כיסא פלסטיק סמוך. בוקר אחד מצאנו אותו ישן בצידה השמאלי של מיטתו, חסר רוח חיים. מהאקווריום היו אחורים. צו המים היה מכונס בשריונו, וראשו שהציץ היה שמות ונפול. השנה עכשיו 2013, הימים שבין ראש השנה ליום כיפור. אין יום שלא עובר ואני לא נזכר בסבי. מזל שלא נשאר בחיים עוד הרבה אחרי הרצח, אני חושב. אם רק היה יודע, בטח היה מקבל התקפה לב.
זה פתאום נפל עליה ושינה לה את חייה. שינה את כל חייה מן הקצה אל הקצה. ועכשיו קודרים שמיה, עננים ירדו עליה. ושינו את כל חייה מן הקצה אל הקצה. ואני חושב עליה, אף פעם לא יודע, אף פעם לא יודע אם לבוא או לא לבוא. כשאני כבר בא אליה, נוגע לא נוגע, מביט אל תוך עיניה ורואה את התשובה. ושוב עולה הבוקר, שוטפת את פניה, לובשת חיוכיה, יוצאת אל החיים, חורקת בשיניה, מסתירה את דימותיה, מאפרת את עיניה, חוזרת לחיים. אני חושב עליה, אף פעם לא יודע, אף פעם לא יודע אם לבוא או לא לבוא. כשאני כבר בא אליה, נוגע לא נוגע, מביט אל תוך עיניה ורואה את התשובה. חושב עליה אף פעם לא יודע אף פעם לא יודע אם לבוא לא לבוא כשאני כבר בא אליה נוגע לא נוגע מביט אל תוך עיניה ורואה את התשובה זה פתאום נפל עליה ושינה לה את חייה שינה את כל חייה מן הקצה אל הקצה
נסיים את התוכנית בסיפור שאדגר קרת כתב על רצח רבין הסיפור הזה נקרא רבין מת אבל אז מגלים שזה בעצם סיפור על חתול בשם רבין ועושה רושם שזה פשוט מין סיפור מתחכם כזה אבל בעצם בדרך עוקפת ועדינה זה סיפור שמשחזר לא מעט את המתחים, הקונפליקטים וכל ההתנגשויות בחברה הישראלית שבעצם הולידו את רצח רבין והוא עושה את זה בדרכו הרומזנית והאלגנטית בעצם זה סיפור שעוסק בערך מאוד חשוב בהוויה הישראלית מניעת אלימות, צמצום פערים חברתיים ואת השאר תבינו כבר לבד אז רבין מת, אדגר קרת אתמול בלילה רבין מת, דרסה אותו וספה עם סירה. רבין מת על המקום. הנהג של הווספה נפצע קשה ואיבד את ההכרה, ובא אמבולנס ולקח אותו לבית חולים. ברבין הם לא נגעו אפילו, מרוב שהיה מת ושאי אפשר היה לעשות כלום. אז אני וטירן לקחנו אותו וקברנו אותו אצלנו בחצר. אחרי זה בכיתי, וטירן הדליק לעצמו סיגריה ואמר לי שאני אפסיק, כי זה מעצבן אותו שאני בוכה. אבל אני לא הפסקתי, ואחרי דקה גם הוא בכה. כי כמה שאהבתי את רבין, הוא אהב אותו אפילו יותר. אחר כך הלכנו לבית של טירן, ובחדר מדרגות חיכה שוטר שרצה לעצור את טירן. כי הנהג של הווספה עם הסירה, שחזר כבר להכרה, הלשין לרופאים בבית חולים שטירן הרביץ לו בכסדה עם לום. השוטר שאל את טירן למה הוא בוכה, וטירן אמר לו, מי בוכה? יש שוטר פשיסט מניאק. והשוטר הוריד לו קפה, ואבא של טירן יצא, וביקש את הפרטים של השוטר, והשוטר לא הסכים לתת, ותוך 5 דקות כבר יצאו אולי איזה 30 איש, והשוטר אמר להם שירגעו, והם אמרו לו שהוא בעצמו ירגע, והתחילו דחיפות, וכמעט נהיה עוד פעם מכות. בסוף השוטר הלך, ואבא של טירן הושיב את שנינו בסלון שלהם, נתן לנו ספרייט, ואמר לטירן שיסביר לו מה קרה, מהר, לפני שהשוטר חוזר עם תגבורת. וטירן אמר לו שהוא הרביץ למישהו עם לום, אבל האחד שהגיע לו, ושההוא הלשין במשטרה. ואבא של טירן שאל על מה בדיוק הגיע להוא, ואני ישר ראיתי שהוא כועס. אז סיפרתי לו שהזה עם הווספה התחיל, כי קודם הוא עלה עם הסירה על רבין, ואחר כך קילל אותנו, וגם נתן לי סתירה. ואבא של טירן שאל אותו אם זה נכון, וטירן לא ענה, אבל עשה כן עם הראש. ראיתי עליו שהוא מת לסיגריה, אבל מפחד להשן ליד אבא שלו. את רבין מצאנו בכיכר. איך שירדנו מהאוטובוס, ראינו אותו. הוא היה אז עוד גור, ורעד מקור. אני וטירן ועוד ילדה אחת שפגשנו שם, מצופי צהלה. הלכנו לחפש לו חלב, אבל באספרסו בר לא רצו להביא לנו, ובבורגרנץ' לא היה להם כי הם מקפידים על כשרות. בסוף מצאנו מיני מרקט בפרישמן, שנתן לנו שקית וגם קופסה ריקה של קוטג', ואנחנו מזגנו לו את החלב, והוא שתה את הכל בשלוק. והצופה מצהלה, שקראו לה אבישג, אמרה שאנחנו צריכים לקרוא לו שלום, כי רבין מת למען השלום. וטירן עשה עם הראש כן, וביקש ממנה את הטלפון שלה, והיא אמרה לו שהוא דווקא חמוד, אבל שיש לה חבר חייל. ואחרי שהיא הלכה, טירן ליטף את הגור ואמר שבחיים לא נקרא לו שלום, כי שלום זה שם של תימני, ושנקרא לו רבין, ושגם האם מצידו יכולה ללכת להזדהן עם החייל שלה, כי אולי הפנים שלה יפות, אבל הגוף שלה עקום לגמרי. אבא של טירן אמר לטירן שיש לו מזל שהוא קטין, אבל שהפעם אולי גם זה לא יעזור, כי להרביץ עם לום זה לא לגנוב מסטיק במקולת. וטירן המשיך לשתוק, ואני הרגשתי שהוא הולך לבכות עוד פעם. אז אמרתי לאבא של טירן שהכל בגללי, כי כשרבין נדרס אני קראתי לטירן ואמרתי לו על רבין. והנהג של הווספה, שבהתחלה דווקא היה נחמד והצטער, שאל אותי מה אני צועק. ורק כשהסברתי לו שלחתול קוראים רבין, רק אז הוא התעצבן ונתן לי סתירה. וטירן אמר לאבא שלו, אחר הזה לא עצר בעצור, דרס לנו את החתול ועוד אחרי זה הביא לסיני סתירה, מה רצית שאני אשתוק לו? ואבא של טירן לא ענה והדליק לעצמו סיגריה, ובלי לעשות מזה עניין, הדליק לטירן אחת גם. וטירן אמר שהכי טוב שאני אתחפף הביתה עכשיו, לפני שהשוטרים באים, ככה שלפחות אני לא אהיה בעסק. ואני אמרתי לו שזה לא מתאים, אבל גם אבא שלו התעקש. לפני שעליתי הביתה, עצרתי לרגע ליד הקבר של רבין, וחשבתי על מה היה קורה אם לא היינו מוצאים אותו, על איך החיים שלו היו נראים אז. אולי הוא היה קופה מקור, אבל רוב הסיכויים שמישהו אחר היה לוקח אותו הביתה, ואז הוא גם לא היה נדרס. הכל בחיים זה שאלה של מזל. אפילו רבין המקורי, אם אחרי ששר הוא שיר לשלום, במקום לרדת ישר מהבמה, היה מחכה קצת. הוא עוד היה חי, ובמקום זה היו יורים בשמעון פרס. ככה לפחות אמרו בטלוויזיה. או שאם לאי בכיכר לא היה חבר חייל, והיא כן הייתה נותנת לטירן את הטלפון, והיינו קוראים לרבין שלום, אז גם ככה הוא היה נדרס, אבל לפחות זה לא היה נגמר במכות. זו הייתה התוכנית של טקסט מניה על רצח רבין. נקווה שממש בקרוב, בעתיד, יגיע שלום, וכל סיפור הרצח הזה יישאר רק איזו הזיה רחוקה ומשונה בקורותיה האפלים של המדינה שלנו. נאחל את זה לעצמנו. אני נועם פרטום, תודה לכם שהזנתם. תודה למאיה קוסובר, העורכת החד פעמית של התוכנית הזו. תודה רבה לדניאל באונגרטן, מורה ומשורר בישראל, שהתראיין וקרא שיר מוצלח. תודה על כל הטקסטים היפים. וזהו, חפשו אותנו באתר תאגיד השידור. תשמעו עוד תוכניות. אנחנו בעניין. ביי, נשתמע בשבוע הבא.
העבר אנחנו מכירים, חלקנו אפילו עוד זוכרים, איך רגעים ספורים אחרי תום הנאומים כבר נצמדנו כולנו כאחד למקלטים, עד שהגיע לאוזננו המסר ונותרנו בלי אומר או מילים, ובמבט מעט מושפל נשאבנו שוב למעגל של נפצעים ומלקקים ונפצעים ומלקים כמו גל. אבל תדע שישנם רגעים בהם אני רואה גבוה מעל הברושים ומעל הראשים של בני עמי המותשים בועה מרחפת ובתוכה שלוש מילים, מה היה אם? לפרט כמה סוחט וברעוע, כמה לוחץ ולא שקט, ואיך כל חורף רוטפים אחרי שריות של שיערים, כי אולי בקיץ נרוץ למקלטים. אבל תדע שישנם רגעים בהם אני רואה גבוה מעל הברושים ומעל הראשים שבנעמי הנוהשים דמעה מרחפת ובתוכה שלוש מילים, מה היה? לתמון ששת הימים שלך צמחו מאוד מונים, ובימינו לא רק אנו מכריזים על ניצחון, ולחשוב שהיה בך העוז להשתנות, לחשוב שידעת איך לטעת תקוות, לחשוב שהקבעת ופרחקת לראות, ולחשוב שהצלחת להבין מה יהיה.